מנועי הכסף, פודקאסט שבועי על הנושאים החמים בעולם הכלכלה.
בדרך כלל, בזמנים נורמליים, רגלנו שכאשר השעתה עולמית, המנהיגים בעולם מתאחדים. מחפשים את הדרך המשותפת כדי לשלב ידיים ולמצוא את הפתרון הטוב ביותר כדי להילחם בהאטה, במטרה כמובן לחזור לשיעור צמיחה גבוה יותר. אבל אנחנו ב-2019, וזמנים נורמליים זה ממש לא. אז שלום וברוכים הבאים לפרק ה-56 של מנועי הכסף, אני שי סלינס, שלום אורי גרינפלד, הכלכלן והאסטרטג הראשי של פסגות.
אהלן שי.
אז אנחנו לא בזמנים נורמליים, ואנחנו לא בזמנים נורמליים, כי אני בעיקר מדבר על סין, ארצות הברית, מלחמת הסחר, ששוב חזרה לכותרות. אני מציע שנעשה טיפה סדר ונתחיל איך פתאום זה חזר לכותרות, כי הרי רק לפני שבוע היה נראה כאילו אנחנו בדרך, היו שיחות סחר בין ארצות הברית לבין סין, זה היה נראה כאילו אנחנו, אוטוטו יש הסכם ואנחנו שמים את זה מאחור וממשיכים.
בואו נתחיל, אז נעשה סדר בתקציר הפרקים הקודמים, לאיפה הגענו ומה קרה בשבוע שעבר. בתחילת הסדרה, האמריקאים, טראמפ, הודיע שהוא מעלה מכסים על יבוא של פלדה ואלומיניום מסין, במטרה לשפר את המצב של היצרנים האמריקאים. האמריקאים הטילו מכס של 25% על יבוא פלדה ואלומיניום, בהיקף של עד 50 מיליארד דולר מסין. הסינים לא אהבו את זה ואמרו, אוקיי, אז אנחנו גם מטילים מכס על יבוא מארצות הברית, שיעור של 25% בהיקף של עד 50 מיליארד דולר. זאת אומרת, כמו במשחק פוקר, האמריקאים אמרו, והסינים אמרו, קול. אנחנו שמים את אותו דבר.
סוג של קול. כי אין להם באמת איך להשוות את ה...
בשלב הראשון היה להם, ואז באמת טראמפ ראה את מה שאתה בדיוק אמרת, ואמר, רגע, אם אני צריך לתת פה הימור שהסינים לא יכלו להשוות, אז אני צריך לשים סכום יותר גדול על השולחן, והוא הטיל מכס של 10% על יבוא נוסף, מעבר ל-50 הראשונים, של 200 מיליארד דולר מארצות הברית, מסין. את זה הסינים לא יכלו להשוות, כי הסינים פשוט לא מייבאים כל כך הרבה מארצות הברית. כל היבוא הסיני מארצות הברית מסתכם ב-150 מיליארד דולר, ולכן הם הטילו מכס גם של 10% על יבוא של 60 מיליארד דולר נוספים, ובעצם נוצר מצב שבו כביכול ידם של האמריקאים על העליונה. למה אני אומר כביכול? כי לסינים יש כלים נוספים, ואחד הכלים הם למשל לפחד את המטבע. כידוע לך, המשק הסיני, הממשלה הסינית, הבנק המרכזי הסיני, שזה הכל אותו דבר בעצם, לא מתנהלים בצורה של שוק חופשי, הממשל בעצם ידו בכל, ואנחנו ראינו באמצע השנה שעברה, אנחנו ראינו את המטבע הסיני מפוחת ב 10% פחות או יותר, 11% אפילו, מול הדולר, מה שבעצם אומר שהמכס שטראמפ הטיל אין לו שום משמעות. הרי מה הרעיון של מכס? שהמוצר הסיני יהפוך להיות יקר יותר ליבואנים, כדי שהצרכנים יקנו את המוצר האמריקאי. אבל אם באותו הזמן המטבע מפוחת באותו שיעור, אז למעשה המחיר בעיניים של הצרכן האמריקאי נשאר אותו דבר, למעשה זה ביטל את כל ההשפעה של המכס של טראמפ. ובינתיים היו שיחות, ובינתיים היה לנו את וואוי, והמעצר של הבת של, וכל הוויכוחים בפנים, וטראמפ איים, שאם הסינים לא יעשו מה שהוא מבקש מהם בשיחות, המכס של 10% יהפוך יעלה ל-25%. השיחות התנהלו, היו המון דיווחים שדברים הולכים לכיוון הנכון, בשבוע שעבר, לקראת סוף השבוע, התחילו דיווחים שבעצם השיחות לא מגיעות לשום מקום, ביום חמישי, סחר הסיני, נקרא לו הנציג של סין בשיחות, עלה על מטוס, עזב את וושינגטון, עלה על מטוס, פוצץ למעשה את השיחות, וביום שישי טראמפ הודיע, השיחות לא הגיעו לשום מקום, הסינים לא מסכימים לעשות מה שאנחנו אומרים להם, והמכס באמת עלה מ-10% ל-25%.
זה עדיין לא שיחות ברמה של בין שי לבין טראמפ, נכון?
לא, שי וטראמפ נפגשים במפגשים פורמליים בעיקר, אם זה בדאבוס או במקומות אחרים, עושים כנראה סוג של סדר בדברים, נקודות, לאן אנחנו רוצים להגיע, מה אנחנו מסכימים, מה אנחנו לא מסכימים, ונותנים לאנשים שהם להם לדבר. שי וטראמפ היו אמורים להיפגש, הפגישה הזאת נדחתה, ולכן טראמפ שם את המכס, אמר, אתם לא עומדים בהסכם שלנו, המכס עלה, הסינים לא יחרו כמובן, והעלו גם הם את המכס על היבוא מארצות הברית, גם מ-10% ל-25%, ושוב פעם כל נושא מלחמת הסחר, בכותרות, ואני חושב שזה עוד יכול להידרדר מפה. האמריקאים מייבאים מעבר ל-250 מיליארד דולר שכבר ממוסים, יש עוד בערך 300 מיליארד, בין 300 ל-350 מיליארד דולר נוספים של יבוא מסין לארצות הברית, שלא ממוסים, גם עליהם אפשר לשים מכס, והסינים בצד שלהם יכולים להשתמש בכל מיני כלים אחרים שהם לא מכסים כדי לפגוע בארצות הברית.
עוד מעט נדבר על מה יהיה ומה השלבים הבאים, אבל לפני זה, התגובה של השווקים. הייתה אמנם תגובה, אבל אי אפשר להגיד שזו תגובה רציפה. זאת אומרת שהיה יום אחד של ירידות חדות מאוד, אבל יום למחרת ראינו את התיקון. זאת אומרת שבשלב זה השווקים, אפשר להגיד שהם מכילים את כל האסקלציה במלחמה?
אני חושב שהשווקים בשבוע האחרון היו הדוגמה הכי טובה למה המשקיעים בבורסה הם חבורה של דרמה קווינס, שמושפעים בעיקר מפסיכולוגיה ומפניקה או אופוריה, ולא מכלכלה. קודם כל נגיד שמבחינה כלכלית, לפחות כרגע, לצעד שהיה, אין יותר מדי השלכות כלכליות אמיתיות, בטח לא על ארצות הברית. על סין, כן, אבל לא על ארצות הברית. אבל מעבר לזה, אנחנו ראינו במשך כמה ימים את השוק וגם את אתרי החדשות, ולא הקטנים, את בלומברג, מתנהלים כמו מדורי ספורט בעונת המלפפונים.
שחייבים שמקבלים, לספק כותרת.
חייבים לספק כותרת ומקבלים דיווחים, אתה מכיר את זה, מקורבים של אמרו כן. שככה זה יתנהל. מקורבים אומרים שהשיחות מתקדמות, השוק עולה. מקורבים אומרים שהשיחות נתקעו, השוק יורד. ביום שישי, טראמפ הטיל את המכס, הטיל אותו. סין באה ואמרה, אנחנו נגיב. אמרה בבירור, הודעה רשמית של ממשלת סין, אנחנו נגיב. עוד לא אמרו איך, אבל אנחנו נגיב. ובכל זאת, בשעות האחרונות של המסחר, השוק עלה. למה? אתה מסתכל בתקשורת, למה השוק עולה? כי יש אופטימיות שאולי בזכות זה שטראמפ הטיל את המכס, אולי זה ישפר את השיחות. זה התנהלות של שוק של אי ודאות מאוד מאוד גבוהה, ותקווה, צריך לזכור שאנחנו אחרי תקופה ארוכה של עליות, וגם יש אופטימיות עדיין בשוק, אז כשיש קצת פאניקה, מאוד מהר השוק חוזר לתקן. עכשיו, האם יש סיבה, כמו שאתה אומר, האם השוק מכיל את הכל, לא מכיל את הכל, האם הוא צריך עוד לרדת? אני חושב שאי אפשר לדעת, ולא כמו שתמיד אי אפשר לדעת, אלא פשוט כי יש פה כמו סוג של משחק פוקר בין שני צדדים, שעוד יכול ללכת למקומות פחות ופחות טובים, למעשה יש עוד המון שלבים שאפשר לעבור, ואתה לא יודע מתי זה ייגמר. השלב הבא למשל, אם האמריקאים יטילו מכס גם על היבוא שכרגע לא ממוסה, אנחנו מדברים על אינפלציה הרבה יותר גבוהה בארצות הברית. כרגע המכסים שהוטלו, הוטלו בעיקר על מוצרים תעשייתיים. אז זה לא מגיע לצרכן בסופו של דבר, המכס הזה. אבל אם יתחילו להטיל מכסים על מוצרים של צריכה, זה אומר עלייה באינפלציה. את זה אני חושב השוק לא מתמחר, לא רואים את זה לפחות בציפיות האינפלציה שיש בשוק. השוק לא מתמחר גם מצב של הדבקה של מדינות נוספות במלחמת הסחר. אם טראמפ ממשיך את האסקלציה הזאת, זה יכול להכניס לסיפור גם את אירופה, שצריכה למצוא את המקום שלה, האם היא מוכנה למכור לסין מוצרים, האם לא, האם טראמפ יטיל על האירופאי מכס, בעיקר על שוק הרכב, כדי לשכנע אותם לא למכור לסין מוצרים, יש פה את הסיפור הגיאופוליטי מסביב, יש פה המון דברים שאני לא חושב שאפשר להגיד כמה מזה מתומחר וכמה מזה לא מתומחר, כי זה סיפור שאתה יודע איך אתה נכנס, אתה לא יודע איך אתה יוצא ממנו.
תראה, אני קראתי שהיה איזה מחקר של אוקספורד, שהם אומרים שהמלחמת סחר, אני לא יודע איך הם עשו את זה, לא התעמקתי לגמרי, אבל קראתי שמלחמת סחר תפגע, הם מעריכים ב-0.8% בצמיחה של סין, ובארצות הברית ב-0.3%. זה לא הרבה, זה לא נשמע הרבה. עם זאת, הם אומרים שהפגיעה בסקטורים היא תהיה נורא חריפה. הם בעיקר ציינו את החקלאות האמריקאית ואת הטכנולוגיה הסינית. אז אתה אמרת, השוק הוא טיפה מסתכל על הזווית הפסיכולוגית ועל מה יהיה ומקורבים, אבל אני אומר דבר כזה, תשמע, חברה כמו אפל, מלחמת סחר עם מכסים של סין, היא מורידה את המחירות בסין בעשרות אחוזים. זה מכה אנושה, ואפל, אתה יודע, יכולה להפיל שוק.
אני אגיד לך יותר מזה. קודם כל, המחקר הזה, ראיתי אותו, מחקר מצוין, אפשר להתווכח עם התוצאות, אבל בסוף הם עשו שם עבודה, המתודולוגיה היא נראית בהחלט סבירה, והמספרים שציינת, הם מדברים על המצב כרגע. הם גם מציינים ש... כל מיני תרחישים שזה יידרדר, למשל, מכס על היבוא שנותר, ואז המספרים הופכים להיות הרבה יותר חמורים, בעיקר כלפי סין. ברמה הסקטוריאלית, אתה ראית את זה בשוק, זאת אומרת, סקטורים שמוטים לסחר עולמי חטפו הרבה יותר מאשר סקטורים שמוטים לצריכה מקומית, וזה בסדר, ככה זה צריך להיות. חברות שפונות לסין, שמנסות למכור בסין, ייפגעו הרבה יותר מאשר חברות אמריקאיות שמוכרות בתוך ארצות הברית. אבל אני חושב שהשלב הבא הוא שלב הרבה יותר קריטי בעיניים של הסקטורים, בעיניים של החברות הספציפיות, והזכרת את אפל. תראה, לסינים אין יכולת להילחם באמריקאים בכלים קונבנציונליים. מהסיבה הפשוטה שהם לא מייבאים כל כך הרבה מארצות הברית, כמו שאמריקאים מייבאים מסין. אז הם לא יכולים לשחק את המשחק הזה של כמה אתה העלית, אני אשווה, כל פעם. ולכן הם חייבים להשתמש, אם הם רוצים להמשיך בקרב הזה, והם כנראה בינתיים רוצים, הם חייבים להשתמש בכלים לא קונבנציונליים. ואז אתה שואל, מה הכלים האלו? אחד, אמרנו, זה פיחות של המטבע, אבל גם את המטבע, אתה לא רוצה לפחד יותר מדי, כבר המטבע פוחת ב10%, אתה לא רוצה לגרום לאיזושהי דרדרות במטבע, כי יש לזה השלכות אחרות, אינפלציה, אובדן אמון, בטח במשק, כמו המשק הסיני, שגם ככה האמון בו לא מאוד גבוה. כלי שני, זה מחירה של אגרות חוב אמריקאיות, הסינים מחזיקים המון אגרות חוב אמריקאיות, הם יכולים כביכול למכור אותם, מה שיוביל בעצם לעליית ריבית בארצות הברית, ויקשה על המשק האמריקאי. אני חושב, ואני חושב שגם רוב הכלכלנים היום בעולם מאמינים שזה נשק יום הדין, הם לא ימהרו להשתמש בו, כי יש לזה עלויות גם במובן של הסינים. הם מחזיקים את האג"חים האלה, אם הם ימכרו חלק גדול ויגרמו לירידות מחירים, זה ישפיע גם על המאזנים שלהם. אני חושב שהם לא ישתמשו בזה עד שהם לא יהיו חייבים. ולכן הכלי השלישי, אני חושב שהוא הכלי הכי סביר שאנחנו נראה בשלב הבא של המלחמה הזו. והכלי הזה הוא פשוט פגיעה בחברות אמריקאיות שפועלות בסין. מה זאת אומרת? בוא ניקח סתם כדוגמה, כי זה הדבר הראשון שעולה לי לראש, חברת נייק מייצרת נעליים, או חברות אחרות שמייצרות מוצרים פשוטים בסין, עברו לייצר בסין, כי כמובן כוח העבודה שם זול יחסית וכן הלאה, יכולה לבוא ממשלת סין ולהטיל מיסים מיוחדים, למשל, על שימוש בעובדים סינים לחברה שהיא אמריקאית. זאת אומרת, להגיד, אין בעיה, אתם רוצים לייצר פה מצוין, אבל אתם תשלמו מס מיוחד על כל עובד סיני שאתם מחזיקים, וזה פשוט ייקר משמעותית את הייצור, או יהפוך אותו ללא יעיל ויקשה על נייק. אפשרות נוספת, אנחנו יודעים שיש מלחמה די ברורה בצד באמת של התקשורת, יש לנו צד אחד את וואוי, שטראמפ גם חתם אתמול על צו בעצם נשיאותי שקורא לאמריקאים לא להשתמש במוצרים של וואוי. הסינים יכולים לבוא ולהגיד, אני אקח את זה בכוונה לקיצוניות רגע, יכולים להגיד, מהיום לא מוכרים אפל בסין. הם יכולים לעשות דבר כזה, הם שולטים לגמרי במה שקורה במשק. אתה רוצה את זה יותר עדין? אוקיי, אפשר למכור אפל, אבל מי שקונה וואוי או שיומי, טלפונים הסינים, מקבל סבסוד מסוים, ובואו ניתן לו גם קייס מתנה. זאת אומרת, לתמרץ בעצם את הצרכנים הסינים לא לקנות מוצרים אמריקאים על ידי כל מיני צעדים, ואת זה הם יכולים לעשות כי הם שולטים לגמרי.
וזה אולי שקורא. אפילו יותר כואב מהאופציות האחרות, כי זה כאילו לגעת בנקודה הכי כואבת של האמריקאים.
אז זה כואב, תראה, זה, ברמת המקרו זה כנראה לא מאוד כואב. זאת אומרת, זה לא ישפיע על הכלכלה האמריקאית כמו עליית ריבית, שזה כלי מאוד כהה. אנחנו רואים פה על כלים חדים, אבל א', על השוק זה יכול להשפיע בצורה משמעותית, כי יש המון חברות, בטח במדדים הגדולים, ב-S&P 500, יותר בדאו, שבנו את האסטרטגיה שלהם ב10 השנים האחרונות על חדירה למשק הסיני. המון חברות בינלאומיות שבעצם ראו שהביקוש במערב מצינו, פתחנו את כל השוק הזה, יש תחרות מסוימת, אבל בגדול, פתחנו את השוק הזה. איפה יש שווקים שעדיין לא מכרנו להם? במזרח. ואם ניכנס לסין, עם כמות האנשים שיש שם, נצליח להגדיל את המחירות בצורה משמעותית. זו הייתה האסטרטגיה של המון חברות. ואם הסינים יתחילו לפגוע ספציפית בחברות אמריקאיות, זה יכול מאוד להשפיע על השווקים, זה יכול גם לייצר לוביזם מאוד חזק על טראמפ מצד המגזר העסקי האמריקאי. עד כמה טראמפ יקשיב, אני לא כך יודע, והג'ינג'י מאוד מפתיע, כל פעם מחדש, אבל זה צעד של הסינים קל יחסית לעשות, ויכולות להיות לו השלכות די נוחות מבחינתם, ואני חושב שזה הדבר שאנחנו נראה בסיבוב הבא. אנחנו נראה יותר ויותר דיווחים על צעדים חדשים שהסינים מטילים, חסמים, קשיים שהסינים מטילים על חברות אמריקאיות שפועלות בסין.
ובמקביל, כמובן, טראמפ הוא מקפיד לפצות בעצם, הזכרתי קודם במחקר של אוקספורד, את המגזר החקלאי בארצות הברית, האמריקאים, זה הרי המצביעים שלו, הוא צריך לדאוג להם.
הוא צריך לדאוג להם, אבל זה לא כל כך פשוט. ראינו כותרות השבוע שישראל נכנסה למלחמת הסחר, ובחלק מהתוכנית של טראמפ לשלום במזרח התיכון, הוא גם מבקש שאנחנו נקנה מוצרי חקלאות אמריקאים. אז בואו, אנחנו לא כזה שוק גדול כדי לפצות על השוק הסיני. זה לא כל כך פשוט. הוא צריך לדאוג שאולי שהאירופאים יקנו, אבל אירופאים גם לא יכולים לפצות על הביקוש הסיני. זו בעיה, הוא יכול לסבסד. בשביל לסבסד הוא צריך את הקונגרס, שזה גם לא כל כך פשוט, כי הוא איבד את הקונגרס. אנחנו נראה איך זה פועל, אבל עוד פעם, המגזר החקלאי, נכון שזה הבייס של טראמפ ברמה הפוליטית, אבל ברמה הכלכלית, אלה לא השלכות שישפיעו יותר מדי ברמת הצמיחה בארצות הברית, ברמת האינפלציה וכן הלאה. זה הקשה על טראמפ פוליטית, צריך להגיד עם זאת, שמשבוע שעבר, מהרגע שהבינו שיש בעיה וטראמפ הקשיח את העמדות שלו, שיעור התמיכה בו רק עלה. כל פעם מחדש שהוא נכנס למלחמת הסחר, שיעור התמיכה בו עולה, הציבור האמריקאי אוהב שטראמפ משחק את המשחק של ההארדבול, וזה מצליח לו, ודרך אגב, בגלל זה אני גם חושב שאנחנו נמשיך לראות את מלחמת הסחר מלווה אותנו, לפחות את הבחירות בשנה הבאה.
חשבתי שאתה אומר שאנחנו נמשיך לראות גם את טראמפ בקדנציה הבאה, בגלל זה שהוא צריך להשלים את המלחמה שהוא התחיל.
יכול להיות, תלוי עד כמה הוא יצליח לשכנע את האמריקאים, שבלעדיו הסינים משתלטים על ארצות הברית אוטוטו.
כן, אוקיי, אנחנו, רגע, בואו רק בשביל לסגור את הפינה הזאת של מלחמת הסחר, אנחנו מסתכלים קדימה, אמורה להיות פגישה בעצם ב-G20, נכון? בין טראמפ לבין שי, לזה אנחנו מסתכלים כרגע?
בגדול אני חושב שכן, הרי ברגע שהשיחות נתקעות, באמת מה שצריך זה פגישה בין שניהם, כדי לנסות ללבן את הנקודות המשמעותיות יותר, ולהחזיר את הצדדים לשולחן המסע ומתן. זה בטווח הקצר, ואנחנו נחכה לראות מתי השיחות בעצם מתחדשות. אני חושב אבל שבטווח הבינוני ארוך, ובעצם בטווח שחשוב, אין פתרון אמיתי למלחמת הסחר. צריך להבין את זה. זאת אומרת, אנחנו אוהבים חדשות, אנחנו אוהבים דרמות, ושבוע אחד זה ככה, ושבוע אחד אחרת, אבל בסוף אני חושב שיש פה סיפור שהוא גדול יותר ממה שטראמפ רוצה להשיג, ממה שטראמפ יכול להשיג, ממה ששי רוצה להשיג, כדי שבאמת הסינים יעשו את מה שטראמפ דורש מהם, הם צריכים למעשה לוותר על כל התוכנית האסטרטגית שלהם ב-10 שנים האחרונות ול-20 שנה הבאות. ואת זה צריך להבין. סין אחרי 2008, החליטה שהיא משנה את המבנה של הכלכלה שלה. סין צמחה בשנות ה-90 ו-2000 כמשק שבנוי על ייצוא למערב, ייצוא זול בדרך כלל למערב, והשקעות זרות. זה עבד נהדר עד שבעצם הגיע 2008, הגיע המשבר, קודם כל הביקוש במערב ירד משמעותית, ודבר שני, סין התפתחה לאט לאט. ואז הסינים החליטו, ובצדק, שהשלב הבא בכלכלה שלהם, זה לעבור למשק שבנוי על רגליים יציבות יותר, רגליים של ביקוש מקומי. הצרכן הסיני התחיל להרוויח יותר כסף, היה תהליך אורבניזציה שעדיין נמשך, והסינים הבינו בזמן, אני חושב, שהם צריכים לעשות את השינוי הזה. בשביל לעשות את השינוי הזה, הם החליטו, ויצא תוכנית לפני 4 שנים, שנקראת Made in China 2025, שבתוכנית הזאת, בשחור על גבי לבן, אמנם בסינית, אז קשה לקרוא, אבל שחור על גבי לבן, הסינים באים ואומרים, שעד שנת 2025 הם יובילו את העולם בכל מה שקשור לטכנולוגיה. הם מבינים ששם צריך להיות, הם לא יכולים להמשיך לייצר מגבות. הם צריכים להוביל את העולם בטכנולוגיה באופן כללי, ובמקומות כמו ביוטכנולוגיה, רובוטיקה, כלי טייס, כל מה שקשור לטכנולוגיה צבאית, אלה מקומות שסין מנסה לפתח. את זה, סין לא יכולה לוותר על זה. אם היא מוותרת על זה, היא חוזרת 10 שנים אחורה. האמריקאים לא יכולים להרשות לעצמה להשיג את זה. להרשות לסין להשיג את זה, כי אם היא תשיג את זה, אז ארצות הברית מאבדת את היתרון היחסי היחיד שיש לה בעצם, שזה העולם הטכנולוגי. הרי עם אגבות אין שום היגיון שייצרו באמת בארצות הברית. ודבר שני, יש פה גם סיפור גיאופוליטי. ארצות הברית לא יכולה להרשות לסין להתחיל לייצר את הכלי טייס וכלי מלחמה הכי מתוחכמים בעולם. בטח כשסין עושה את זה דרך גניבה של פטנטים אמריקאים. אם פעם אתה זוכר שהיה חיקויים סינים לכל דבר, היה נעלי אביבס, והדברים הם 4 פסים, לא 3. האמריקאים לא יכולים לרשות עצמם שיהיה מטוסים סינים שהם חיקויים למטוסים אמריקאים, ואת הטילים הכי מתקדמים של חיקויים לטילים אמריקאים, ולכן זה בסוף אני חושב שיש פה התנגשות שאין לה באמת פתרון.
סוג של תחרות על המקום הראשון, על הבכור.
בדיוק. תחרות על ההגמוניה העולמית. ותחרות כזו היא לא נפטרת בשיחות של שבועיים, ולא של חודש, ולא של שנתיים. כדי שהסינים יתקפלו, צריך להיות להם הרבה יותר רע מהיום. הם בעתה כבר תקופה ארוכה, וצריך להיות שם משבר מאוד מאוד עמוק, כדי שהממשל הסיני בסוף יתקפל. אנחנו ממש לא שם, אנחנו לא, כנראה גם לא נהיה שם בשנים הקרובות. וכדי שהאמריקאים יתקפלו, צריך כנראה מנהיג אחר. ולכן אני חושב שזה לא הולך לשום מקום בשורה התחתונה.
אוקיי, זה קצת מתחבר לתחושה שהייתה לי השבוע, שעד מעכשיו, עד מתחילת מלחמת הסחר, בעצם חשבתי שטראמפ המטרה שלו זה להגיע להסכם. השבוע אמרתי, יכול להיות שטוב לו עם המצב הנוכחי, והוא פשוט, המטרה שלו זה פשוט המחסים. זה אני אתן מחסים, הם ייתנו מחסים, אני טיפה יוריד, הם יורידו. יכול להיות שזה הדרך שלו להשיג את ההגמוניה. אני לא יודע, זה סתם הימור.
יכול להיות, וברמה הפוליטית בטח שזה ככה. ברמה הפוליטית דרך אגב לשני הצדדים, גם לסינים, מלחמת הסחר נוחה. לטראמפ, כי זה הקלף החזק שלו, זה מה שילווה אותו לבחירות של 2020, וגם לסינים, בגלל שהסינים, בלי קשר למלחמת הסחר, כבר כמה שנים באיזשהו תהליך של העתה, צריך איזשהו מישהו להאשים. התהליך ההאטה הזה צפוי להימשך עוד כמה שנים טובות, הוא בריא לכלכלה הסינית עוד פעם, בטווח הארוך או בטווח הקצר הוא כואב, ולכן ברגע שאפשר להאשים את האמריקאים, והנשיא המטורף הזה גורם לנו להאטה, זה גם נוח בסוף למפלגה, ולכן זה משהו שכנראה ימשיך קדימה.
אוקיי, הגענו לשלב של הפינה החדשה שהתחלנו אותה בשבוע שעבר, הדבר הכי מעניין שקרה השבוע וכנראה שפספסתם, אני אתחיל?
כן.
אוקיי. השבוע ראיתי רעיון בוול סטריט ג'ורנל, יש להם חלק של רעיונות מצולמים בווידאו, ראיתי רעיון עם אבן שפיגל. אבן שפיגל הוא המייסד וגם המנכ״ל של סנאפ, האפליקציה הזאת של הילדים, שאנחנו כנראה לא יודעים למה הם מתלהבים מזה. הוא דיבר על החברה שלו, והחברה שלו זה חברה שהנפיקה לאחרונה. והייתה להם הנפקה לא טובה. מה זה הנפקה לא טובה? זאת אומרת, הנפקה שהמניה צנחה בשיעורים חדים מאוד, ועכשיו היא כבר התאוששה. חזרה על המחיר ועלתה אפילו. והוא דיבר בהקשר של ההנפקה אחרת שהייתה בימים האחרונים, של אובר. וזו אובר הנפיקה ביום, החלה להיסחר ביום שישי האחרון, ומאז היא בערך 20% איבדה מערכה, המניה. ושאל אותו שם המראיין ואמר לו, תגיד לי, אולי אתה יכול להסביר לנו מה בעצם הבעיה באובר? מה השוק הרי בסך הכל קרוב לסיעים, ההנפקות, למה המניה יורדת ב-20%? אז הוא אמר דבר מאוד מעניין, אני לא יודע אם הוא צודק, אם מעולם לא הייתי מנכ״ל של חברה, אבל הוא אמר משהו שברגע שהוא אמר על עצמו, הוא אמר על עצמו שעשינו טעות גדולה מאוד שאנחנו הלכנו להנפקה והיו לנו פרויקטים פתוחים. מה זה אומר? הוא אומר שברגע שאתה הולך להנפקה, אתה צריך כמה שפחות פיתוחים ורעיונות לעתיד שיהיו פתוחים. זאת אומרת, אתה צריך לסגור, הוא נתן שם דוגמה לאיזשהו פיתוח טכנולוגי שיש, שהוא אמר שאם לא היה לנו את הפיתוח הזה, הוא לא חושב שהמניה הייתה יורדת. עד כדי כך הוא אמר את זה. וזה אולי...
לא נשאיר דברים בין הכיסאות בעצם.
כן, כמה שיותר ודאות למשקיעים, גם אם זה בא על חשבון רעיונות שטובים. זה מה שילד בן 28 מיליארדר...
גם אם זה אומר לוותר על רעיונות טובים, או לסגור רעיונות שהם כנראה לא טובים, עדיין רק שיהיה סגור, שלא ישאלו יותר מדי שאלות, מה שנקרא.
בדיוק.
מדהים. הסיפור שלי הוא סיפור קצת מוזר, עם מוסר הסכן אני חושב מעניין. הסיפור הוא על בחור בשם אלקי דיוויד. שמעת את השם פעם? גם אני לא. הבחור הזה הוא מולטי מיליארדר, הוא ירש, או המשפחה שלו בעצם, מייצרת פחיות בקבוקי קולה, בשיתוף פעולה עם קוקה קולה העולמית, הוא בעצם אחראי, המפעל שלהם אחראי על הייצור של הבקבוקים לכל אירופה, מולטי מיליארדר, שווה 6 מיליארד דולר, והבחור הזה חזר מהאים הקריביים, ושהוא נחת בארצות הברית, עצרו אותו ומצאו במטוס הפרטי שלו 5,000 שיחים של קנאביס בשווי של 1.3 מיליון דולר, ועוד ארגזים של זרעים וכל מיני דברים. עצרו אותו, יחד דרך אגב, מי שטס איתו זה השותף שלו, שהוא ירש אימפריית לוויינים, שני אנשים מאוד מאוד עשירים, ואני מתחיל לקרוא את הסיפור הזה, והמסקנה הראשונה שאני מסיק זה, או, הנה עוד שני... סליחה על המילה, אבלים, שיש להם את כל מה שהם צריכים בעולם, ועדיין הם מסתפחים על שטויות, סיפור ששמענו הרבה פעמים בעבר. אבל המשכתי לקרוא. וכשאני ממשיך לקרוא, אני מגלה את מה שנקרא טוויסט בעלילה. טוויסט בעלילה הוא שלשני החברה האלה, גם הם הקימו חברת קנאביס, והם למעשה עכשיו באים בוויכוח משפטי מול הרשויות האמריקאיות, כי הם טוענים שהצמחים שהם הביאו, אלה צמחים שיש בהם בעיקר CBD ולא THC, זאת אומרת, אי אפשר לקחת את הצמחים האלה, אני מחזיר אותך לשיחה שהייתה לנו פה לפני לא מעט שבועות על קנאביס ועל התעשייה, CBD זה החלק בקנאביס שהוא לא ממסטל, אבל הוא מאוד בריא אומרים, ו-THC זה החלק שהוא כן ממסטל, אז בצמחים שהם הביאו, הם טוענים, הצמחים האלה לא יכולים לשמש כסם, כי אין בהם THC כמעט, אבל יש בהם CBD, והם הביאו אותם כדי בעצם לשרת את הצרכים של החברת קנאביס שהם הקימו. הרשויות אומרות, לא, יש בהם יותר מדי THC, יותר ממה שכנראה מותר בחוק. ואז המסקנה שלי מכל הסיפור הזה התהפכה לגמרי. היא חזרה בעצם למסקנה שעסקנו אז בפודקאסט, שכל העולם הזה של הקנאביס הוא עוד כל כך רחוק ממימוש, מהסיבה הפשוטה שאנחנו עדיין באיזשהו לימבו. אנחנו עדיין לא יודעים מה כן חוקי, מה לא חוקי, כמה יש בכל צמח חומר כשהוא כן פעיל וכמה שהוא לא פעיל, אי אפשר לסנטז את זה, אי אפשר להפוך את זה לתרופה, יש פה כל כך הרבה סימני שאלה עדיין, אבל הכיוון הוא כנראה כיוון מאוד חיובי, אבל עד שנגיע לשם, עד שהרשויות יוכלו לעצור אותך עם שיח, בשדה תעופה תוכל להגיע עם מזוודה ביד אחת, שיח קנאביס ביד שנייה, ולעבור ולהגיד להם, חבר'ה, יש פה X אחוזים של CBD, זה חוקי, ויגידו לך, פאדל, הנה, המוניות זה שם, ייקח עוד הרבה, הרבה, הרבה זמן.
מדהים. מסקנה גם אלינו, כמה הרגולציה אצלנו, אנחנו הולכים בכיוון לשם, אבל היא רחוקה ממישהו אי פעם ישב אצלנו בממשלה ותכנן את הדברים האלה, ואמר, מה חוקי, מה לא, מה מותר.
קשה לי להאמין.
לא הגענו לשם. אוקיי, 100%. תודה שהזנתם לנו, נשתמע בשבוע הבא.